רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות קמפוס, קורסים דיגיטליים במגוון נושאים, מכל מקום, בכל זמן ובחינם. האינטרנט הוא גן עדן לאנשים סקרנים. ביוטיוב למשל אפשר למצוא הדרכות על כל נושא שבעולם, מאינסטלציה ועד בינה מלאכותית. קמפוס, המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית, לוקח את זה צעד אחד קדימה. בקמפוס תמצאו מגוון של קורסים מבית האוניברסיטאות המובילות בישראל, ממבוא לאנרגיה מתחדשת והיסטוריה של ישראל המודרנית, ועד אגדת הגולם והכנה לשוק העבודה לבני 60 פלוס. כל קורס הוא לא רק סרטון, אלא חוויה לימודית שלמה שכוללת שאלונים אינטראקטיביים, ביקורים וירטואליים במעבדות מחקר, תרגולים מונחים, מילוני מונחים ורשימת ספרות מומלצת, ואפילו תמלולים שמלווים את ההרצאות בעברית ובערבית. קמפוס היא יוזמה של מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי בשיתוף המועצה להשכלה גבוהה. בקרו בקמפוס.gov.il או חפשו קמפוס בגוגל.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. אומרים שלעשות את המיליון הראשון זה תמיד הכי קשה, אז היום אנחנו פותחים בבשורה משמחת, עושים פוליטיקה, בדרך לשם. אני מאמינה שכבר השבוע נחצה את רף מיליון האזנות, זה הפרק ה-42, וזה אומר שעשרות אלפים עוברים איתנו מפרק לפרק, זה מרגש, זה כיף, זה מדרבן. המאזינים הוותיקים שביניכם יודעים שאני אימא לשני ילדים קטנים וגם כתבת במשרה מלאה בחברת החדשות, כך שכיף לראות שההשקעה במיזם הזה משתלמת ולדעת שיש בשוק ביקוש אדיר לעומק ולתוכן איכותי. אנחנו גם מתכננים חגיגת יום הולדת קטנה, מעין מפגש מאזינים. ברגע שזה יהיה סופי, אתם כמובן תהיו הראשונים לדעת, ואם אתם רוצים לעזור לנו להמשיך לגדול, הדרך הכי טובה בפודקאסטים היא פשוט מפה לאוזן, לספר ולפרגן, ואנחנו יותר מנשמח. אז לפני שנגיע לפרק הזה, שיעסוק בבית הדין הבינלאומי בהאג, יש לי חוב קטן למאזינים מהפרק הקודם, Killer Instinct. כמה מכם פנו אליי באופן פרטי, ודי נגאלו מהאופן שבו עושים קמפיינים פוליטיים, כן, אנחנו יודעים, זה קצת כמו לראות איך עושים נקניק, ושאלו האם יש דרך אחרת, האם אפשר לעשות פוליטיקה חדשה ונקייה, התהייה הזאת גם גברה, אחרי שבבחירות לרשויות המקומיות, כמה מהמתמודדים השיגו הישגים נעים למדי, למרות שהובילו קמפיין נקי לגמרי, לפחות למראית עין. אז חזרנו עם הקושייה הזו ליועץ האסטרטגי שהיה בפרק הקודם, משה גאון, וזה מה שהיה לו לומר לנו.
מתי נדרש נגטיב קמפיין? אז בואו נדמה בעצם את מערכת הבחירות לים. אם הים רגוע ואין בו גלים, והגולה שלך יושב בים הרגוע הזה ומנסה להגיע אל החוף, יהיה לו מאוד מאוד קשה להגיע אל החוף אם אתה לא תייצר את אותם גלים. הנגטיב קמפיין נועד לעזור לנו לייצר את הגלים, כדי שיהיה קל יותר להגיע אל החוף, אל סוף מערכת הבחירות ולנצח. אבל אם אתה נמצא בתוך ים סוער ויש גלים גבוהים מאוד, ונדמה את הגלים האלו לנגטיב שקיים בציבור כלפי המועמד, היריב, אתה לא נדרש לעשות הנגטיב קמפיין, משום שהגלים גם ככה גבוהים, והאנטגוניזם נגדו גם ככה גבוהים, ולכן אפשר לנצח את הבחירות גם בלי הנגטיב קמפיין. אפשר לעשות פוזיטיב קמפיין, והגלים של האנטגוניזם כלפי המועמד היריב יביאו אותך כבר אל החוף. כך אפשר ללכת בעצם ולבדוק את מערכות הבחירות שנעשו בארץ, במונציפלי, במקומות שונים. במקומות שבהם היו גלים גבוהים מאוד, האנטגוניזם היה גבוה מאוד כלפי ראש העיר המכהן. מי שעמד מולו, היה לו קל יותר והוא לא נדרש לנגטיב קמפיין. זה היה נכון למשל בחיפה, ששם כלפי ראש העיר המכהן יונייב, היה אנטגוניזם מאוד גדול, ולכן מי שעמד מול אלון היה נדרש לעשות נגטיב קמפיין גדול מדי כדי להיבחר, והתוצאה ידועה. זה נכון גם בבית שמש, ששם היה אנטגוניזם מאוד גדול כלפי ראש העיר המכהן, וליזה בלוך למעשה נדרשה לעשות בעיקר עבודה של תפירה ושל אחדות בציבורים השונים, ולא נדרשה לנגטיב קמפיין כלפיו. בתל אביב לעומת זאת, האנטגוניזם היה קיים, אבל לא היה מספיק גדול, הגלים לא היו מספיק גבוהים כדי להחליף את ראש העיר המכהן, והיה צורך לעשות קמפיין כזה. אסף זמיר בחר לא לבצע קמפיין נגטיב, אני חושב שהדבר הזה בסופו של היום היה קשה עבורו, משום שהוא היה בקונפליקט כסגנו של ראש העיר המכהן שיצא נגדו. הקמפיין כזה יכול היה להיות מאוד מאוד מורכב עבורו, אבל אם היה גל גדול כזה, ואם היה עומד מול המועמד שהוא מועמד עם אלטרנטיבה ברורה יותר, יכול להיות שגם התוצאה הייתה מסתיימת אחרת.
אנחנו עוד נעסוק בדברים האלה לא מעט לקראת הבחירות, אבל עכשיו לפרק הזה, לבית הדין הבינלאומי בהאג.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
הוא אמנם יושב כ-4,500 קילומטרים מכאן, אבל רוחו מרחפת לא מעט. אפשר למצוא אותה לפעמים מעל לשכתו של היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, מעל דיוני בגץ ואפילו בחדרי הקבינט. אנחנו, האזרחים, בדרך כלל בכלל לא מרגישים שרוחו של בית הדין שורה בחדר, אנחנו רק רואים את התוצאות. החל מההתנהלות בחוק ההסדרה, פינוי היישוב הבדואי חאן אל-אחמר ואפילו בפרשת אלאור עזריה. הכל קשור, והיום נבין איך, גם אם הפוליטיקאים לא ממש אוהבים להודות בזה. אז היום נסביר איך עודר הדין הבינלאומי להחלטות כאן בארץ, איך פועל בית הדין הבינלאומי, והאם ישראל עלולה למצוא את עצמה ביום מן הימים על ספסל הנאשמים, וכך בפעם הבאה שתשמעו איזו התקפלות מפוארת של הממשלה, כבר תדעו לזהות את טביעות האצבע. אז נמצא איתי יקיר התוכנית, לא פחות, ברק רביד, הכתב המדיני של חדשות 10, מה שלומך ברק?
דפנה מעולה, ממש כיף להיות פה עוד פעם.
כן, אז כיף שאתה איתנו, פרק שלישי, ועוד לפני שנתחיל אני רק אגיד שזה כבר מבחינתי עונה למתקדמים, מי שרוצה לקבל בסיס טוב יותר לאום, לזרועות שלו, שבית הדין הבינלאומי הוא אחד מהזרועות של הארגון הזה, מוזמן לשמוע את הפרק שעשינו יחד על האום, זה נותן בסיס טוב, אגב גם בפרק על הסיפוח נגענו קצת בבית הדין. אז אנחנו כהרגלנו בקודש מתחילים מההתחלה, עוד לפני שנדבר על בית הדין, מה זה הדין הבינלאומי? והאם הוא בכלל מחייב את ישראל?
בישראל, או בכלל בחיים שלנו, בכל מדינה, החוקים נקבעים על ידי הרשות המחוקקת, במקרים מסוימים גם הממשלה היא זאת שמקדמת חוקים, אבל בעולם אין איזה פרלמנט בינלאומי שמתכנסים כל חברי הפרלמנט בעולם ומחוקקים חוקים כדי שככה העולם יפעל ושיהיה איזה ספר חוקים שכל פעם שנעשה משהו נוכל ללכת לספר החוקים. אין דבר כזה, אבל עדיין יש דבר כזה שנקרא הדין הבינלאומי, שהוא דבר שבעצם מתפתח בערך משהו כמו 70 שנה, אולי קצת יותר, בדיוק מלחמת העולם השנייה, במובנים מסוימים, אפשר להגיד גם מאחרי מלחמת העולם הראשונה, במובנים מסוימים, כל מיני...
פחות הצליח עד למלחמת העולם השנייה.
בדיוק, בדיוק. אבל בעצם ממה מורכב החוק הבינלאומי, הדין הבינלאומי, יש שני מקורות עיקריים. דבר ראשון זה אמנות, אוקיי? אמנה זה מסמך, סוג של הסכם בינלאומי שמנוסח לפעמים על ידי כמה מדינות, לפעמים על ידי מדינה אחת שאחרי זה מבקשת את ההסכמה של מדינות אחרות, לפעמים זה יוזמה של האום, לפעמים יש מדינות שהמדינה עצמה היא זאת שיזמה את זה. לדוגמה, אמנת ז'נבה, שוויץ היא המדינה שדחפה והובילה אותה, למרות שעוד הרבה מדינות היו מעורבות בניסוח וכמובן האום וכולי. אז יש לנו את האמנות, שהאמנות מחייבות את כל המדינות שחתומות עליהן, אוקיי? ברגע שאתה חתום על האמנה, אתה מחויב להתנהל לפי הכללים שהם מוגדרים באמנה.
אם אתה לא חתום, פטור בלא כלום?
לא בדיוק, למה? כי כאן אנחנו מגיעים למרכיב השני של החוק הבינלאומי, שזה מה שנקרא משפט בינלאומי מנהגי. כלומר, אם כולם מתנהגים בצורה מסוימת לאורך זמן, זה פשוט הופך לפרקטיקה מחייבת. עכשיו, ניתן דוגמה, אמנת ה-NPT, האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני. אוקיי, לא כל מדינות העולם חתומות עליה, אוקיי? אבל רוב מדינות העולם חתומות עליה. או האמנה של איסור נשק כימי, שבעצם כל מדינות העולם למעט מצרים, צפון קוריאה וישראל, לדעתי, חתומות עליה. בעצם, מתוקף כך, והעובדה שזה כבר עשרות שנים, זה הופך למנהג, שהמנהג הזה מחייב בפועל גם מדינות שהן לא חתומות. לדוגמה, ישראל בהרבה מובנים כן מתנהלת לפי ה-NPT, למרות שהיא לא חתומה עליה. בנוסף לשני הדברים האלה, האמנות והמשפט הבינלאומי המנהגי, יש עוד מרכיב אחד, שזה בעצם אולי כן סוג של, נקרא לזה חקיקה, אוקיי? שזה החלטות עצרת הכללית של האום והחלטות מועצת הביטחון. החלטות מועצת הביטחון הן גם לעתים החלטות מחייבות לפי פרק 7 של האום, לא תמיד, אבל לפעמים. וכיוון שכל מדינות, שהמדינות שחברות באום חתומות על אמנת האום,
מתוקף
זה הם גם צריכות מחויבות לדברים האלה, וזה הופך להיות לעוד מרכיב במשפט הבינלאומי.
אז אם בכל זאת היה לנו מין ספר מדומיין כזה, הוא היה כולל את שלושת המרכיבים האלה, וזה מה שמרכיב בעצם את הדין, את החוק הבינלאומי. בכל זאת, לפני שאנחנו מתקדמים, אני מנסה להבין קצת יותר באמת את האינטרס של מדינות לחתום על אמנות, כולל ישראל כמובן, שחתומה למיטב ידיעתי על אמנת ג'נבה ואמנות מהסוג הזה, כי בעצם האמנות האלה קובלות את ידיה בסופו של דבר.
אז ככה, דבר ראשון, בגלל שיש את המשפט הבינלאומי המנהגי גם, אז הרבה מדינות חותמות על אמנות, כיוון שכל העולם חותם על אמנות.
יש עליהם לחץ להיות, בינלאומי.
יש לחץ בינלאומי, וזה הופך להיות מעין הרבה אמנות גם, שבשלב הניסוח כבר השאיפה היא להגיע לקונצנזוס, אוקיי? Mm-hmm. עכשיו, אמנות ג'נבה, ארבע אמנות ג'נבה, הם בעצם נוסחו גם באמת מתוך הקטסטרופה, של מלחמת העולם, ובמובן מסוים גם מן הסתם למדינות שניצחו במלחמה, אבל גם החבירה שאחרי המלחמה הזאת אפשרה לנסח אמנות כאלה.
שתזכיר לנו במה הם עוסקות?
לדוגמה,
למי שלא קרא את אמנת ג'נבה,
את ארבע אמנות. אז אני חושב שהאמנה הם בעיקר אמנות שמנסות לקבוע את דיני המלחמה, אוקיי? שעבור ישראל אני חושב היום שבעיקר מדברים על אמנת ג'נבה, מדברים על אמנת ג'נבה הרביעית מ-1949, שבעצם זו אמנה שמגדירה איך מדינה אמורה להתנהל בשטח כבוש, והיא מגדירה את ההנחיות להגנה על אוכלוסייה בשטח כבוש, רלוונטי לישראל במשך רוב שנותיה, בעצם מאז 1967, זה רלוונטי לצורך העניין מבחינה משפטית, גם על הגדה המערבית, גם על מזרח ירושלים, גם על רמת הגולן, ואפילו גם עדיין על רצועת עזה. ולכן הדבר הזה מאוד חשוב. עכשיו, ישראל, היא בעצם הצטרפה לאמנה הזאת, אוקיי?
לאמנת ג'נבה הרביעית.
היא הצטרפה לאמנת ג'נבה הרביעית, אבל בעצם היא במובן מסוים טוענת במשך שנים שהיא לא מכירה בסעיף אחד באמנה הזאת, וזה אותו סעיף 49, שעל מה הוא מדבר? הוא מדבר על האיסור על מדינה להעביר אוכלוסייה לתוך השטח הכבוש, או בתרגום לעברית, מדבר על ההתנחלויות. Mm-hmm. ולכן בסעיף 49 באמנת ג'נבה, ישראל סוג של לא מכירה בו.
וישראל חתמה על זה עוד לפני שנוצרה כל הסיטואציה המורכבת.
ישראל הייתה מעורבת אפילו בשלבי הניסוח, זה היה ממש בקום המדינה, ישראל הייתה מעורבת בדבר הזה, אבל בפועל ישראל מכילה את כל הוראות האמנה בשטח, ולכן, למרות שהיא חלק מהסעיפים, היא כאילו יש לה הסתייגויות, היא עדיין מכילה אותה גם על הגדה המערבית, גם על רצועת עזה.
ומיד נדבר על למה היא עושה את זה, אז בוא נבין מה קורה בשנת 2002, אז נחתמת עוד אמנה, אמנת רומא, תן לי לנחש שרומא קשורה להבניה שלה, ומכוח אותה אמנת רומא קם בית הדין הבינלאומי בהאג, שנתמקד בו היום, לשם מה הקימו את בית הדין. אגב, אני רק ככה מחדדת את האוזניים של המאזינים שלנו, 2002 זה around the corner, ממש היה לו מזמן.
לגמרי. עכשיו, מה בעצם קרה? היה צורך עולמי, אחרי מלחמת העולם השנייה במיוחד, לטפל במה שנקרא פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות, דברים שהם באמת מהפשעים החמורים ביותר שיש. אז אחרי מלחמת העולם השנייה, מה עשו? היה משפטי נירנברג, נכון, שפטו בהם את הנאצים ועוזריהם. אחרי המלחמה ביוגוסלביה, מלחמת האזרחים, היה בית דין בינלאומי פלילי לעניין מלחמה ביוגוסלביה, לפשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. רצח העם ברואנדה, בית משפט מיוחד לרואנדה. ואז הגיעו בשלב מסוים למסקנה שהרבה יותר נכון להקים בעצם גוף אחד של האום, שיטפל בדבר הזה וגם יקבע הלכות. במקום כל פעם, אחרי שקורה משהו, להקים איזשהו בית משפט מיוחד, כי חשבו שעצם גם קיומו של בית דין פלילי בינלאומי מתמשך וקבוע, גם מהווה באיזשהו מובן אלמנט מרתיע. אז ככה, בהג יש שני בתי דין. בואו נתחיל דווקא עם בית הדין השני שיש בהג, שהוא נקרא ה-ICJ, International Court of Justice, בית הדין הבינלאומי לצדק. מה הייחוד שלו? מטרת בית הדין הזה להתעסק בסכסוכים בין מדינות. הוא יותר כמו, נקרא לזה, סוג של בית משפט, חצי בית משפט אזרחי וחצי בגץ. זאת אומרת, יש שני צדדים שחתמו על הסכם, או שני צדדים שחתמו על איזושהי אמנה, יש ביניהם סכסוך, סכסוך גבולות, או משהו כזה, והם צריכים פתרון, מדינה אחת טובה, מדינה אחרת. יש באמת מי שמקביל את זה לגישור, לבוררות, ובעצם בית הדין הזה דן בסכסוך ביניהם.
אבל זה גישור ובוררות שמטרתו בסוף להוציא איזה הלכה מחייבת, שלפי אני מניחה ינהגו גם בסכסוך הבא.
אז בדיוק, לכאן אנחנו מגיעים לחצי השני שזה, אז צד אחד, סכסוכים בין מדינות להגיע לפתרון. הצד שני זה באמת בנושאים גדולים של מדיניות, שזה הצד היותר בגאצי, אוקיי? על מה מדובר? ה-ICJ, בית הדין הבינלאומי לצדק, הוא גם יכול לבצע הליך של מתן חוות דעת מייעצת לעצרת הכללית של האום או למועצת הביטחון של האום. אוקיי? האום מקבל החלטה, מבקש בית משפט נכבד, נא תגיד לנו מה דעתך המשפטית בנושא הזה.
אז הם גם קצת מנדלבליט.
קצת מנדלבליט, קצת בגץ, ובעצם דוגמה, סיפור גדר ההפרדה, האום ביקש מבית הדין לצדק בהג, לתת חוות דעת מייעצת.
האם זה חוקי או לא חוקי?
האם זה חוקי או לא חוקי? חוות דעת המייעצת הזאת היא כמובן לא מחייבת, אבל יש לה משמעויות, גם משפטיות, גם מדיניות. ישראל אגב, היא מצד אחד מכירה בבית הדין הזה, מצד שני לא. מה זאת אומרת? ישראל כן התייצבה לדיון בבית הדין לצדק בנושא הגדר, כדי להגיד למה בכלל היא חושבת שהנושא לא צריך להיות נדון בבית הדין. אחרי שבית הדין נתן את חוות הדעת המייעצת וקבע שהגדר אינה חוקית, אז ישראל הפסיקה לשתף פעולה. יש שני דברים, יש את החוות דעת המייעצת של האם בכלל בית הדין מוסמך לדון, ויש את הדיון לגופו של עניין. אז בדיון לגופו של עניין ישראל לא השתתפה, אבל השתתפה
כן השתתפה. אוקיי, אז אנחנו חוזרים עכשיו לבית הדין הפלילי בהג, שהוא מעסיק אותנו היום, והוא גם הרבה יותר מעסיק את ישראל.
בדיוק. עכשיו, בית הדין הפלילי הבינלאומי, שבאמת הוקם מתוקף אמנת רומא ב-2002, הוא ממש כמו בית דין פלילי, והמטרה שלו זה לא לחקור ולשפוט מדינות, אלא לחקור ולשפוט אינדיבידואלים, פרטים, אנשים שביצעו לכאורה מעשים פליליים, ובעיקר פשעים נגד האנושות.
זאת אומרת, פה לא
מלחמה.
מדינת ישראל תהיה על ספסל הנאשמים, אלא הרמטכ"ל, מפקד הפיקוד, הקצין שהיה בשטח,
מנכ"ל משרד השיכון, בגלל שנתן הוראות לבנות התנחלויות, חברי הקבינט. זה יכול להיות הרבה מאוד אופציות, אבל מדובר באינדיבידואלים, לא במדינה. זה לא שישראל עומדת לדין, אלא אנשים ספציפיים שפעלו מן הסתם מטעם הממשלה.
אז עוד לפני שנדון בחלקה של ישראל והקשר שלה לבית הדין בהאג, בואו ננסה להבין מה הוא הספיק לעשות עד היום. סך הכל בית דין, אמרנו, צעיר מאוד, עוד לא בן 20.
בדיוק. אז עד היום היו בעצם 5 הליכים משפטיים שהתנהלו, 5 תיקים שהגיעו למשפט ולהכרעה. אוקיי? מתוכם היו 3 הרשאות ושני זיכויים. אוקיי? אגב, את יודעת כמה היה התקציב של בית הדין הפלילי בהאג מאז הקמתו, מאז 2002?
תקה בי.
$2 מיליארד. 5 הליכים משפטיים, 5 משפטים ש3 הסתיימו בהרשאה, 2 בזיכוי. אגב, כל 5 המשפטים האלה היו לגבי פשעים נגד האנושות או פשעי מלחמה שבוצעו באפריקה. אוקיי? עד היום לא נפתח אף משפט לגבי דברים שהתרחשו בשום מקום אחר חוץ מאפריקה, וזה היה בעצם אולי הביקורת הגדולה ביותר על בית הדין הפלילי בהאג, שבעצם הוא מוטה פוליטית, ומאוד קל בעצם לשפוט אנשים מאפריקה, כאשר מדינות גדולות לא, ולכן אגב, לפני כמה שנים, התובעת בבית הדין בהאג, שהיא בעצם אני חושב הגורם המשמעותי ביותר, כי היא זו שמחליטה האם לפתוח בבדיקה, האם לפתוח בחקירה, האם להמליץ על כתבי אישום, מונתה לתפקיד פטו בן סודה, משפטנית אפריקנית, שבעצם מאז עשתה כמה מהלכים בעצם לשינוי מאוד משמעותי של הקו הזה, ופתחה בבדיקות גם נגד רוסיה, גם נגד ארצות הברית, גם נגד בריטניה, וגם בנושא הישראלי. אגב, לדוגמה, בנושא רוסיה, היא ממש בשלב החקירה כבר. פעילות רוסיה בגיאורגיה.
עברה מבדיקה לחקירה, כמו אצלנו, שאיש ציבור מואשם פה, יש חשדות נגדו, אז קודם כל יש איזו בדיקה מקדימה, ואחרי זה עוברים לחקירה. מיד נדבר גם על זה, אבל רק אני מנסה להבין קצת, מה המשמעות של הרשעה, או אפילו החלטה לפתוח בחקירה, נניח והורשעתי, מה זה אומר לגבי? הרי אלה מדינות פרטיות, וזה הדין הבינלאומי הגדול, אז מה, יש איזה בית כלד בינלאומי גדול, איך זה עובד השיטה הזאת?
אז ככה, שאלה מעולה, בשביל זה צריך להבין בכלל איך ההליך הזה קורה, אוקיי? כמו גם שאנחנו מכירים פה מעניינים פליליים במדינת ישראל של אישי ציבור נגיד, קודם כל יש את שלב הבדיקה עוד לפני החקירה, וגם בבית הדין בהאג, התובעת, כאשר מישהו מגיש תביעה בנושא מסוים, היא פותחת בהליך שנקרא בדיקה מקדמית.
עכשיו, היא, בהקשר הזה, היא כן מנדלבליט בדיוק.
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 התפקיד של מנדלבליט מחולק לכמה זרועות, אחת מהן זה בדיוק זה.
בדיוק. והיא פותחת בבדיקה מקדמית. הליך הבדיקה המקדמית, אגב, זה הליך שיכול לקחת המון המון זמן. אוקיי?
שנים.
שנים, ליטרלי שנים, בין 5-10 שנים יכול לקחת הליך בדיקה מקדמית, אוקיי? זה, וזה לא יהיה מופרז או מוגזם.
לא יפגינו בפתח תקווה כל שבוע.
בדיוק, יגידו, קבלי החלטה. זה כשבעצם בתהליך הבדיקה המקדמית, למה הוא כל כך ארוך? כי בעצם התובעת צריכה לקבל כמה החלטות לפני שהיא מחליטה האם לפתוח בחקירה, האם לעבור מבדיקה לחקירה. מה היא צריכה להחליט? היא קודם כל צריכה להחליט האם הגורם שהגיש את התביעה, במידה והוא חתום על אמנת רומא, האם זו באמת מדינה, אוקיי? האם מדינה הגישה את ה...
הנתבעים הם לא מדינות, אבל התובעים הם כן,
כן
מדינות.
כן, האם מי שהגיש את התביעה זו מדינה, אוקיי? Mm-hmm. ואחרי שמחליטים מי מדינה, צריך גם להחליט איפה היא מדינה. למה? כיוון שרוב המדינות מתלוננות על פשעים שבוצעו בשטח שלהם על ידי מישהו אחר.
כמו בסוריה.
לדוגמה בסוריה, לדוגמה בגיאורגיה, אז קודם כל, ניקח את המקרה של גיאורגיה, אוקיי, הרי הרוסים טענו שחלק מגיאורגיה זה בכלל רוסיה, ולכן הם תקפו. אז התובעת הייתה צריכה להחליט קודם כל, האם גיאורגיה היא מדינה, זה ברור שהיא מדינה, אבל איפה היא מדינה? כלומר, האם המקום שבו הגיאורגים טוענים שהפשעים, שרוסיה ביצעה פשעים, האם הם באמת חלק מגיאורגיה או לא.
זה לא יכול להיות תביעה של מדינה על אותה מדינה עצמה, או חלק מתוך המדינה על... זה לא יכול להיות, זה חייב להיות מדינה נגד מדינה אחרת.
אז ככה, לפני כמה שנים במשט לעזה, לדוגמה, איי קומורו, מדינה מוסלמית, הגישה תביעה לבית הדין בהאג, לתובעת שבית הדין בהאג, בנוגע למשט לעזה, בטענה שישראל הפרה את החוק הבינלאומי, התובעת החליטה, זה לא הייתה הסיבה היחידה שהחליטה את זה, אבל התובעת החליטה בסוף לדחות את הדבר הזה, ולא לפתוח אפילו בבדיקה מקדמית של, של התביעה הזאת. אחת הסיבות גם הייתה, בגלל באמת שזה לא שאסור יהיה כמו לפי האמנת רומא לעשות את זה, אבל באמת זה היה נראה כמשהו מאוד פוליטי, ויהיה כמו לא, אף אחד ביהיה כמו לא נפגע. בעצם ברגע שנפתחת חקירה, אז זה לא שיש איזה שוטרים שהולכים לאיפשהו, דופקים לך בדלת, מגישים לך זימון, נא להגיע לחקירה בלהב 433 מחר, אוקיי? תגיע להג לחקירה. קודם כל יש שלב של איסוף ראיות, מהרבה מאוד מקורות, מבקשים מאנשים לאסוף ראיות, יש גם הרבה ראיות שנאספות כבר בשלב הבדיקה, בדיוק כמו במקרה של משטרתי פלילי פה בישראל. אבל בשלב מסוים צריך להגדיר בעצם נגד מי החקירה, אוקיי? ואז במצב כזה, התובעת יכולה להוציא צווי מעצר בינלאומיים, אוקיי? כיוון שבגלל שרוב מדינות העולם חתומות על אמנת רומא, אז מרגע שהתובעת מוציאה צו מעצר נגד מישהו, בעצם אם אתה לא...
אנחנו מדברים על כל העולם.
כל העולם. אם אתה מדינה, כן, איטליה, כן, ומגיע אליך מישהו שיש נגדו צו מעצר בינלאומי של התובעת בבית הדין בהאג, ואתה חתום על אמנת רומא, אין פה עניין של שיקול דעת בכלל. Mm-hmm. אוקיי? אתה חייב לעצור אותו ולהעביר אותו לבית הדין בהאג. אגב, היו מקרים שהתגרו את הדבר הזה. לדוגמה, נשיא סודן, עומר חסן אל-בשיר, שיש נגדו צו מעצר בינלאומי של התובעת בבית הדין בהאג, על פשעים במלחמת האזרחים בסודן, הוא נוסע בעולם, והוא נסע לשתי מדינות שחתומות על אמנת רומא, דרום אפריקה וירדן. דרום אפריקה, הנשיא הדרום אפריקאי לשעבר זומה, החליט לפרוש מאמנת רומא, בגלל שהתובעת פתחה נגדו בהליך הפרה של האמנה, כי הוא נתן לו להיות שם והוא לא עצר אותו. אבל בעיקרון צו מעצר כזה, אז יש לו דבר ראשון, כי א', בהרבה פעמים הוא לא צו מעצר גלוי, אלא הוא צו מעצר סודי, ואז אתה לא יודע אם יש נגדך צו מעצר או לא, אתה רק יודע שנפתחה חקירה. אז רק תחשבי שאם נפתחת חקירה חס וחלילה נגד ישראל בנושא צוק איתן, כל אחד שהיה מעורב במבצע הזה בדרגי קבלת ההחלטות, יחשוש כי אולי הוציאו נגדו צו מעצר, אוקיי? לדוגמה. אבל זה לא רק זה, זה בכלל כל אות הקין הזה של...
להיות פושע בינלאומי, זה...
בדיוק, עכשיו אני אומר, תחשבי מה זה יעשה למעמדה של ישראל, לא רק לאנשים פרטיים, כן, הרי אנחנו מדברים על החקירות נגד אישי ציבור פה, איש ציבור שנמצא תחת חקירה, זה משפיע משמעותית על מעמדו בדעת הקהל, לא על כולם, כן, אבל על מעמדו בדעת הקהל, היכולת שלו לבצע פעולות, אותו דבר גם מדינה.
אבל זה מסתיים בסוף בהרשה שהולכת לכלא, או פשוט כמו שאתה אומר, באות קין הזה ש...
אז יפה, זה בסוף, זה תהליך, שוב, מאוד שנים. מאוד ארוך, זאת אומרת, אם אחרי הבדיקה המקדמית, התובעת מחליטה שכן, אפשר לפתוח בחקירה, פותחת בחקירה, חקירה זה עוד שנים, בסיום החקירה היא מחליטה אם להגיש כתבי אישום, אוקיי? את האם היא מחליטה להגיש כתב אישום, היא ממליצה להרכב שופטים, ואז הרכב שופטים צריך להחליט האם באמת הוא מקבל את זה, ופותחים משפט, ואז מתחיל משפט, בוא נאמר ככה, זה דברים שלוקחים עשרות שנים.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה, עם דפנה ליאל.
הפרק בחסות פנדה, המשיקה את pandazzz.co.il, אתר אונליין לרכישת מוצרי שנה חלומיים, במחירים, משתלמים במיוחד וללא דמי משלוח. אנחנו מבלים כשליש מחיינו בשינה, ושינה טובה חיונית לתפקוד הגופני והמנטלי שלנו. הרבה אנשים חכמים השקיעו לאורך השנים מחשבה ומאמץ בפיתוח טכנולוגיות שישפרו את איכות השינה, ואחת החשובות שבהן היא מזרנים מחומרים ויסקו-אלסטיים, או בשמם המוכר יותר, ספוג זיכרון. גם המזרן של פנדה עשוי מספוג זיכרון שכזה. אבל מהו ספוג זיכרון? ואיך הוא עובד? ספוג הזיכרון פותח בסוכנות החלל האמריקנית בשנות ה-70 עבור מושבים במטוסים וחלליות. כמו ספוג רגיל, הוא אלסטי, משמע הוא משנה צורתו תחת לחץ, אבל בנוסף הוא ניחן בצמיגות שמאפשרת לו לקלוט ולפזר חלק מהאנרגיה שמופעלת עליו. היכולת הזו מאפשרת לו לשכך זעזועים בזמן טיסה ולהגן על חיי הטייסים. בשנות ה-80 עברה הטכנולוגיה ברשות הציבור ונכנסה לשימוש במוצרים רבים, בין היתר למזרנים. לדוגמה, במזרנים בבתי חולים, כדרך להילחם בבעיית פיצי הלחץ אצל חולים המרותקים למיטה. בניגוד למזרני קפיצים שמפעילים לחץ על גופו של השוכב, ספוג זיכרון מסוגל להתאים את עצמו לצורת הגוף ולפזר חלק מהלחץ הזה. אבל הדור הראשון של ספוגי זיכרון סבל מבעיה לא נעימה. חום. החומר הוויסקו-אלסטי לא היה מסוגל לפזר את חום הגוף של מי שישן עליו, ולכן אחרי כמה שעות של שכיבה, המזרן היה מתחמם והופך ללא נעים. הדורות הבאים של ספוגי זיכרון שפותחו בשנות ה-90 וה-2000 פתרו את הבעיה הזו באמצעות שיפור זרימת האוויר בתוך המזרון ושילובן של קפסולות ג'ל זהירות שמוליכות את החום מהגוף והלאה. התוצאה, מזרנים מודרניים שמתאימים את עצמם לצורת הגוף של מי שישן עליהם ושומרים על טמפרטורה נעימה לכל אורך הלילה. כיום, מזרנים העשויים מספוג זיכרון צוברים פופולריות בעולם ונחשבים לדור הבא של המזרנים. היכולת שמזרן מספוג זיכרון לפזר לחצים ולהעניק תמיכה אחידה לכל הגוף, הפכו אותו למועדף יותר על פני מזרן קפיצים מסורתי. המזרן של פנדה מכיל 10 סנטימטרים של ספוג זיכרון, מה שמציב אותו בשורה הראשונה של מזרני הפרימיום, ובנוסף שכבה של בד מבסט טמפרטורה בשם Ice Fabric, המפזר את חום הגוף לקצוות המזרן ומסייע עוד יותר בשמירה על טמפרטורה נוחה. בקרו באתר של פנדה, בכתובת pandazzz.co.il, והזמינו מזרן, טופר ומצרי שינה נוספים במחירים משתלמים במיוחד. משלוח ללא עלות בתוך יום עד 3 ימי עסקים ועד 100 לילות ניסיון. מזרני פנדה, pandazzz.co.il.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
אז בואו נכניס את ישראל לתמונה, בית הדין הזה מתנהל לו מ-2002 עד 2014, ופה חלה נקודת המפנה מבחינת ישראל, הפלסטינים מצטרפים כמדינה לאום, זו הגדרה מדויקת למעמדם כעת, מדינה...
אני חושב שזה היה תהליך, מה קרה? נובמבר 2012, הפלסטינים מקבלים מעמד של מדינה שאינה חברה מלאה באום, כן? הדבר הזה מאפשר להם לעשות שנתיים אחר כך את המהלך שהוא הוגדר אז כנשק הגרעיני של הפלסטינים, ללכת לבית הדין בהאג ולחתום על אמנת רומא. אבו מאזן עושה את זה אגב, בדבר מדהים, בשלב באפריל 2014, כאשר המסע ומתן עם ישראל מתפוצץ סופית, שאותו הוביל קרי, מתפוצץ סופית, אבו מאזן הולך וחותם על אמנת רומא, זה היה ממש...
זה העונש שלו.
נשק גרעיני, ובעצם מצטרפים לבית הדין בהאג, ומאז, כמובן הפלסטינים הגישו שתי תלונות נגד ישראל.
מאז הם מטרילים אותנו בבית הדין בהאג.
בדיוק. הגישו אחרי מבצע צוק איתן, כמה חודשים לאחר מכן, אם הם הצטרפו למנת רומא באפריל, צוק איתן יולי-אוגוסט, הם הגישו שתי תביעות נגד ישראל. תביעה אחת על צוק איתן, על פשעי מלחמה לכאורה שבוצעו בצוק איתן, והתביעה השנייה על נושא ההתנחלויות, שזה בעצם נושא הרבה יותר רחב. אם צוק איתן זה על מה קרה במבצע בפועל, כאן זה על כל המדיניות ההתנחלויות של ישראל ב-50 השנים האחרונות, ומאז בעצם מסוף 2014, מתקיימת בדיקה מקדמית של התובעת בית הדין בהאג על שתי התלונות הפלסטיניות האלה, כשהפלסטינים מנסים לשכנע אותה שהיא צריכה לפתוח בחקירה, ישראל מנסה לשכנע אותה שהיא לא צריכה לפתוח בחקירה, ישראל מנהלת כבר הרבה זמן, כמה שנים, מגעים ישירים עם התובעת ועם הצוות שלה, כל כמה חודשים יש פגישות, כשבעצם מה ישראל מנסה לעשות? ישראל מנסה לעשות שני דברים. האחד, לשכנע את בית הדין, את התובעת, תראי, זה הפלסטינים, זה לא מדינה בכלל. וגם אם את מכירה בהם כמדינה, את לא יכולה להכיר באמת בשטח המדינה, ולכן אין בכלל מה לדון בנושא הזה, אין לבית הדין סמכות. הדבר השני שמנסים לשכנע, זה שמערכת המשפט הישראלית כבר טיפלה בדברים האלה, בהרבה מהטענות הפלסטיניות, במיוחד לגבי עזה, שהיו חקירות של הצבא, שהיו חקירות של, היו חקירות של, היה פיקוח של בגץ, של מערכת המשפט, של היועץ המשפטי לממשלה, ולכן אין סיבה לפתוח בחקירה, כיוון שבעצם לא פועל כאן עיקרון שנקרא עיקרון המשלימות. מה זאת אומרת? התובה צריכה להיכנס לפי חוקת רומא, אמנת רומא, התובה צריכה להתערב, בית דין צריך להתערב רק עם מערכת המשפט של המדינה שבה בוצעו הפשעים לכאורה לא מתפקדת.
שזה, או שאינה זה עצמאית. אני חושבת הנקודה.
בדיוק, בדיוק.
זו הנקודה.
בדיוק, אז זה אחד טיעוני הכי חזקים היום של ישראל אל מול התביעה הפלסטינית. זאת אומרת, במיוחד בנושא צוק איתן, כי אומרים, תראו, ניהלנו ככה וכך חקירות, היו ועדות חקירה, היו כתבי אישום מסוימים, היה פיקוח של בגץ על הרבה מאוד דברים, של יועצים משפטיים, ולכן אין צורך בהתערבות של בית הדין, כי מערכת המשפט הישראלית היא עצמאית ומתפקדת, ולכן לא צריך התערבות חיצונית.
אגב, זה בדיוק קורה אותו דבר בתביעה של ההתנחלויות. אנחנו רואים לדוגמה, את מנדלבליט מגיע לכנסת, בדיון שהייתי נוכחת בו, ומסביר כמה בעייתי לאשר את חוק ההסדרה מבחינת הדין הבינלאומי, וכולם משווים ולא מבינים על מה הוא מדבר כשהוא מדבר על הדין הבינלאומי. אז מה שניסה מנדלבליט לטעון, זה שאם מערכת המשפט בישראל לא תצליח להוכיח שהיא מגנה על זכויות הפלסטינים שם, יכולה להיות לזה השפעה גם על בית הדין.
בדיוק. עכשיו, מה עשה? חוק ההסדרה זה דוגמה מעולה. כי מה חוק ההסדרה עשה? ולמה במובן מסוים הפלסטיני אפילו אולי קצת היו מבסוטים מכל החוק הזה? כי חוק ההסדרה...
שמנדלבליט, אני מזכירה, לא הסכים להגן עליו בבגץ. זה תקדימי.
עזבי את מנדלבליט. שראש הממשלה נתניהו בדיון בקבינט אמר, אסור שנעביר את זה כי זה ייקח אותנו להג. אוקיי? עכשיו, נתניהו ידע על מה הוא מדבר. למה? כי בעצם החוק הזה שומט את הקרקע בעצם מכל המחויבויות של ישראל באמנת ג'נבה, אוקיי? כי אחת המחויבויות זה להגן על האוכלוסייה בשטח הכבוש, וברגע שאתה יכול להפקיע בצורה שרירותית אדמות מתושבים שהם נמצאים בשטח הכבוש, אז אתה בעצם זה הפרה בוטה של אמנת ג'נבה, וזה פשעי מלחמה לכאורה. עכשיו, מה קרה כאן? בעצם, למה מנדלבליט אמר את זה? כי חוק ההסדרה, אחד הדברים שהוא עשה בזמנו, זה דחף את ממשל אובמה לא להטיל וטו באום על ההחלטה בנושא התנחלויות, החלטה 2234, שקבע שההתנחלויות אינן חוקיות.
ממש עם הבאזר של הכהונה.
ממש עם הבאזר של שבועיים לפני סיום כהונת אובמה.
זה הרתיח את ישראל.
ואני אומר לך, אני שמעתי מהאנשים הכי מוסמכים בבית הלבן, שחוק ההסדרה הוא זה שהיה המסמר האחרון שדחף אותם לא להטיל וטו על ההחלטה הזאת באום.
רגע, ורק בוא נראה ש... הבנתי נכון, הרי אמרת בהתחלה שההחלטות האלה דינם כמו חקיקה, אז אם יש החלטה נגד ההתנחלויות, זה גם כן עוד כלי לבית הדין לעבוד איתו?
ודאי, בדיוק, ולכן זו הייתה, זה היה דבר כזה בעייתי, כי אם מצד אחד גם ישראל מעביר החוק הזה, אוקיי, שהוא בניגוד לאגב עמדת המשפטנים, כי גם המשפטנים אומרים שזה חוק לא חוקי, אוקיי, וגם המוסדות הבינלאומיים, מועצת הביטחון של האום, אולי הגורם הכי משמעותי בזירה הבינלאומית, קובע שגם ההתנחלויות לא חוקיות, זה נותן בדיוק את אותם כלים שהפלסטינים רוצים שיהיו לטובת, להגיד, או, הנה, היו פה באמת פשעים. ולכן, אגב, יהיה מאוד מעניין לראות מה בגץ יפסוק בסוף לגבי חוק ההסדרה. לפסיקה הזאת של בגץ תהיה משמעות אדירה לגבי מה הטובת תחליט. כי צריך להבין, הטובת כבר 3.5 שנים בודקת את הנושא הזה, אוקיי? הערכה של כל מי שמדברים איתו שעוסק בנושא הזה בישראל, זה שלקראת חודש דצמבר, ממש עוד מעט, היא צפויה לפרסם דוח, שהדוח הזה עשוי להכיל או עלול להכיל את ההכרעה שלה האם לעבור מבדיקה לחקירה. אנחנו, זה לא איזה משהו ארטילאי, זה יכול לקרות, זה לא בטוח, לא יודעים בוודאות, אבל זה החשש העיקרי שכבר בדצמבר היא תודיע האם היא עוברת מבדיקה לחקירה, ולכן פסיקת בגץ בנושא חוק ההסדרה, שכנראה תהיה לפני, היא תהיה כל כך דרמטית לנושא הזה.
אבל רק שנבין, הרי ישראל ממה שאני יודעת לא חתומה על אמנת רומא, אז איזה סמכות יש לבית הדין בכלל לדון בעניינים שלה?
או, אז אחת הטענות של מדינות שלא חתומות על אמנת רומא, לדוגמה ארצות הברית, הם אומרות, סליחה, אנחנו לא חתומים, אנחנו לא צד לאמנה הזאת, אז היא לא חלה עלינו, אתם גם לא יכולים להפעיל אותה עלינו, כי לנו יש את הריבונות שלנו. כן. אלא מה? שזה טיעון שהוא בעיקר פוליטי. בסוף משפטנים, גם בארצות הברית שלא חתומה על אמנת רומא, וגם בישראל, בעצם אומרים שזה לא באמת ככה. אלא שבסוף עמדת בית הדין וגם סעיף 12 באמנת רומא, קובעים שבעצם את יכולה לחקור אנשים על מעשים שנעשו בשטחן של מדינות חברות שחתומות על האמנה, או שבוצעו על ידי אזרחים של מדינות חברות. זאת אומרת, אם אזרח ישראלי ביצע פשע מלחמה לכאורה בעזה, אוקיי, שהוא לכאורה שטח של
פלסטין במחאות,
אותו אזרח ישראלי יכול לעמוד תחת חקירה וגם לזכות בכתב אישום של בית הדין. אם כוחות הצבא שלך, של המדינה שלך, נכנסו לשטח מדינה אחרת וביצעו שם פשעים, אז האנשים שביצעו שם פשעים יכולים לעמוד לדין, לא מתוקף זה שהאם המדינה שלך חתומה או לא, אלא מתוקף זה שהמדינה שבה הפשעים בוצעו, היא כן חתומה.
אוקיי, אז אנחנו לא יודעים כמובן מה החליט בית הדין, בכל מקרה אני מניחה שזה דברים מתמשכים, אם לא תהיה את התלונה הזאת, תהיה תלונה אחרת, אלה דברים שכל הזמן ככה מתגלגלים להם, אבל אתה כתב מדיני הרבה שנים, אני כתבת בכנסת, שומעת את הטיעונים, בוא ננסה להסביר קצת למאזינים, עד כמה הדבר הזה נוכח בחדר כשמקבלים החלטות, כי כשאנחנו שומעים את הפוליטיקאים מתראיינים, הם אומרים, ישראל עושה מה שטוב לישראל, ישראל מקבלת החלטות רק לפי האינטרסים שלה, לא מעניין אותנו הדין הבינלאומי, לא מעניין אותנו כלום, מעניין אותנו רק לקבל את ההחלטות, לפי האינטרסים שלנו, אגב אני בטוחה שיש גם פוליטיקאים שפועלים לפי זה, אנחנו רואים את זה, אם זה בבית היהודי ובמקומות אחרים, אבל יש גם הרבה פוליטיקאים שאומרים את הדבר הזה כלפי חוץ, ובחדר עושים משהו אחר, אז בואו ננסה להבין קצת את העניין הזה.
אז בדיוק. יש הרבה פוליטיקאים שבאמת אומרים את זה, יש מעט מאוד פוליטיקאים שגם מתנהגים ככה, אוקיי? ובסוף...
בדרך כלל זה לא אלה שאם וכאשר תהיה איזו הסתבכות, הם יהיו אלה שישלמו את המחיר.
בדיוק. עכשיו, מה בעצם שונה בין החוק הבינלאומי לבין החוק הישראלי, אוקיי? בדיוני קבינט או בדיונים בממשלה. הרבה פעמים, נכון, הפוליטיקאים אומרים, משילות, די לדיקטטורת היועצים המשפטיים, למה אני לא יכול למנות מנכ״ל כמו שאני רוצה, או למה אני לא יכול להעביר איזה חוק כמו שאני רוצה, וזה, ואז הרבה פעמים, מה אומרים, או למה בגץ פסל את זה או פסל את זה, ואז הרבה פעמים באים היועצים המשפטיים ואומרים, תראו, אתם רוצים לשנות את זה? תשנו את החוק, נכון? נתקלת בזה בטח הרבה פעמים. מה השוני בחוק הבינלאומי? שבחוק הבינלאומי, היועצים המשפטיים בסוף, הם הרבה יותר יועצים משפטיים, כמו שהפוליטיקאים היו רוצים. זאת אומרת, יועצים משפטיים בראש שלנו, כי הם אומרים, ודיברתי עם כמה יועצים משפטיים, שמתעסקים בדין בינלאומי, ומשתתפים בישיבות כאלה של ממשלה וקבינט, הם אומרים לשרים, תראו, אין פה מקרה שאנחנו יכולים לשנות את החוק, נכון? אנחנו לא יכולים להשפיע על זה. כן. ישראל לא יכולה עכשיו לגבש אמנה בינלאומית שאומרת ש, אני לא יודע, מותר לבנות התנחלויות. כן, זה לא יקרה. ולכן צריך לשחק במגרש הקיים ולהשתמש בכלים הקיימים ולהבין איך נראה המגרש המשפטי הזה כשמקבלים החלטות. כן. ואני חייב להגיד לך שלפחות לפי היועצים משפטיים שדיברתי איתם, הנושא הזה של דין בינלאומי נוכח מאוד בחדר ישיבות קבינט, בחדר ישיבות ממשלה, במתכל, בדיונים הכי מצומצמים של נתניהו, והוא נוכח שם גם, והשרים גם מבינים את זה. מבינים את המגבלות של זה.
אגב, אני חושבת שזו ההתמחות של מנדלבליט. אני חושבת שזה נכון? בעצם, כל משפטן הרי יש לו התמחות אחרת. מנדלבליט מומחה לדין הבינלאומי, וזה אחד הדברים שהוא הכי חי אותם ונושם אותם ומאמין בהם. בגלל זה אנחנו רואים אותו הרבה פעמים מתערב. בואו ניקח כדוגמה את מקרה אלאור עזריה. כי זה מקרה שהוא מאוד מובהק. אם מערכת הדין הישראלית לא הייתה מוכיחה שתחנות הצדק באמת עשו את עבודתם, היינו יכולים להגיע למצב שהדין הבינלאומי מתערב ואומר, אני אקח את המושכות לידיים כי המערכת לא מתערבת, וזו אולי אחת הסיבות שראינו גם בצבא, גם במערכת המשפט, גם בקרב חלק מהפוליטיקאים, את ההכרה שצריך לתת למערכת המשפט לעשות את שלה ולא להתערב, למרות שזה היה מאוד לא פופולרי.
בדיוק. עכשיו, מה קרה פה? פה אנחנו שוב מגיעים חזרה, את זוכרת, עקרון המשלימות, שהוא אחד מהעקרונות שלפיהם מחליטה הטובה, האם בכלל לפתוח בחקירה נגד מדינה מסוימת. ובמקרה אלאור עזריה, זה היה מקרה קלאסי של עקרון המשלימות. הרי מה אמרו הרבה פוליטיקאים? כן, החייל לא היה בסדר, אבל הוא לא רוצח, היה צריך להעיר לו דין משמעתי, כל מיני דברים כאלה, זה לא עניין פלילי וכו' וכו'. אם מדינת ישראל, אם הצבא בסוף היה מאמץ את ההמלצות האלה של הפוליטיקאים ועושה את זה, זה היה נותן כלים גם לפלסטינים, גם לטובת בית הדין הבינלאומי, להגיד, תראו, יש פה מערכת משפט שאינה עצמאית, שהיא לא מתפקדת ושמתעלמת מפשע, ולכן אני צריך... הבית הדין הבינלאומי צריך להתערב, אבל היה פה גם משהו הרבה הרבה יותר גדול.
זאת אומרת, אלאור עזריה יכל למצוא את עצמו כפושע, לא יודעת, מלחמה בהאג.
לגמרי.
אם ישראל לא הייתה ממצא את הדין.
שוב, זה ברמה עקרונית. מרחיק לכת מאוד, ברור. ברמה עקרונית, כן, שוב. עכשיו, אבל מה? יש פה, זה לא רק התיק הספציפי הזה. כי הרי היו יכולים לבוא ולהגיד, אם לא היו מעמידים את אלאור עזריה לדין, והוא לא מורשע, זה היה מטיל ספק על כל מערכת המשפט הישראלית. למה? כי אמרו, המקרה של אלאור עזריה היה מקרה מובהק, נכון? היה צילומים, היה זה, היה ברור שקרה פה משהו. היו אומרים, תראו, אם המקרה מובהק הזה
לא
מטופל, מי יודע אם מערכת המשפט הישראלית מתפקדת בהרבה מקרים אחרים? אגב, אני אומר לך שיש הרבה אנשים שאומרים שמערכת המשפט הישראלית לא מתפקדת לגבי עבירות בסגנון אלאור עזריה שמבוצעות על ידי צהל בשטחים, ושהיא תפקדה במקרה אלאור עזריה.
כן, יש גם תזה שלמה שבגץ הוא זה שבעצם הכשיר את מפעל ההתנחלויות וכדומה וכדומה.
כן, בכל מקרה אני חושב שמה שרוב המשפטנים בישראל לא חלוקים עליו, זה שבעצם אחד הכלים הכי משמעותיים של ישראל כדי להגן על עצמה מפני חקירות בהג,
זה מיצוי הדין.
זה מיצוי הדין ועצמאות מערכת המשפט, במיוחד בגץ.
כן, אבל רבים מהם אוהבים להגיד את זה רק בחדר, בתדרוכי רקע עמוק עמוק מאוד, ולא שמול המיקרופונים, כי זה כמובן לא מוסיף להם נקודות.
ואגב, אחרים עלולים להבין את זה.
אגב, וזה גם מה שקרה עכשיו במקרה של היישוב הבדואי, שאמור היה להתפנות, וברגע האחרון החליטו לא לפנות, ואף אחד לא הבין מה קרה, אתה אומר שגם זה בטח קשור.
זה לא בטח, זה קשור.
בטח.
יועץ המשפטי לממשלה בישיבת הקבינט פשוט שם את הדברים האלה על השולחן, אמר תראו, יש פה נושא, הרי מה הטענה גם שהטובת בבית הדין בהג בעצמה, כמה ימים לפני אותה החלטה של נתניהו, פרסמה הודעה מאוד חריגה, שבה היא אמרה שפינוי בכפייה של אוכלוסייה בשטח כבוש, זה עלול להיות פשע מלחמה, אוקיי? כי זה הפרה של אמנת ג'נבה. ולכן אני חושב שגם נתניהו, גם מנדלבליט, הבינו שחייבים לנסות להגיע להסדר שלא יהיה פינוי בכפייה. אוקיי? למרות ששוב, יש גם הרבה משפטנים שאומרים שכשיש הליך משפטי של 8 שנים, אי אפשר לקרוא לזה פינוי בכפייה וכולי, לא משנה. בכל מקרה, הייתה הבנה שאם הדבר הזה יוצג כפינוי בכפייה...
אבל מה, הם לא ידעו את זה קודם? ידעו.
אני חושב שההודעה אבל של התובעת בבית הדין בהג, שהייתה 3 ימים, 3 ימים, לפני ההחלטה הזאת של נתניהו, אני חושב שהייתה לה השפעה מאוד מאוד משמעותית על ההחלטה הזאת, ועל הניסיון לחזור חזרה, לעצור רגע, ולנסות להגיע לאיזשהו הסכם, כדי שאף אחד לא יוכל להגיד, הנה, ישראל פינתה בכפייה אוכלוסייה.
ובכל זאת בואו ננסה להבין גם את התזה השנייה שאומרת, בעצם אנחנו לא צריכים להתחשב בדברים האלה, כי התהליכים האלה נמשכים נצח, ובינתיים אנחנו צריכים לקבל החלטות לפי האינטרסים שלנו. התזה הזאת אומרת שבסדר, בודקים, 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 ובסוף אנחנו צריכים לעשות את מה שטוב לנו.
אוקיי, בואי ניקח דוגמה מאוד
כי,
אקטואלית.
כי אתה בעצמך אומר שסיכויים שזה יקרה הם נמוכים, הסיכויים שבאמת ישראל תמצא את עצמה שם על ספסל הנשמים, הם לא מאוד גבוהים.
נכון, אבל שוב, הם לא גבוהים מהסיבה הפשוטה, שכמו שאמרנו, עד
שישראל
היום...
שישראל מתנהלת מול זה.
לא, וגם עד היום 20 שנה של בית דין בהג ורק 5 תיקים, כן, אז באופן אפילו סטטיסטי, לא כל תיק של, וכל תלונה הופכות לחקירה, בטוח לא לכתב אישום, אוקיי? אבל בואי ניקח את הדוגמה של ארצות הברית, אוקיי?
שזו דוגמה מעניינת. דוגמה... פה אנחנו כבר נוגעים בפוליטיקה של בית הדין.
אז בדיוק. עכשיו, מה קרה? כמו שאמרנו, רוב החקירות והבדיקות וכתבי האישום היו על אפריקה. ואז בעצם, מה קרה לאחרונה? התובעת בבית הדין שבדקה, עשתה בדיקה מקדמית, על סוגיית הפעילות האמריקאית באפגניסטן, החליטה להמליץ לשופטי בית הדין לעבור מבדיקה לחקירה. עכשיו הרכב
נגד
שופטים...
ארצות הברית.
נגד ארצות הברית, על פשעי מלחמה באפגניסטן. זה דבר סופר
אגב,
מרחיק לכת.
אגב, איך יודעים שאותה טובת שיש בידי הכוח כל כך גדול, היא באמת אובייקטיבית, היא באמת לא משחקת לטובת צד כזה או אחר, זה אחריות עצומה.
לא יודעים.
זה גם פוליטיקה.
בסוף היא נבחרת.
מי שממנה אותה, זה גם פוליטיקה של מדינות.
נכון,
פרק א', חברים.
בדיוק, פוליטיקה של מדינות. אז בעצם ארצות הברית, לפני ממש כמה שבועות, הודיעה על מדיניות חדשה, כמובן היא כבר לא חתומה על אמנת רומא, זה לא זה, אבל היא הודיעה שהיא לא מתכוונת לשתף פעולה עם בית הדין בהג בשום צורה, ואימה בהטלת סנקציות, קשיבי טוב, על השופטים. כלומר, אותם שופטים שאמורים עכשיו להחליט האם לאשר לתובעת לעבור מבדיקה לחקירה נגד ארצות הברית, יש להם כאן מאחורי הראש איום של ארצות הברית להטיל סנקציות ישירות עליהם. זה דבר חסר תקדים. ארצות הברית יכולה להחליט שאנשים, 4 האנשים האלה, השופטים האלה שיושבים בהרכב, אסור להם להיכנס יותר לארצות הברית. יכול להיות דבר כזה. זה דבר מרחיק לכת, כי למה בכלל ארצות הברית עושה את זה? כיוון שבסוף מדיניות ממשל טראמפ אומרת, אנחנו דורשים ריבונות, אנחנו לא מסכים שאף גוף בינלאומי יגביל אותנו, ואז ארצות הברית מוצאת עצמה במצב שהיא מצב מאוד מאוד בעייתי. כלומר, זה מאוד...
אגב, זה קשור לכל ההחלטות האחרות של ארצות הברית כלפי האום, שאנחנו רואים אותם מושכים סיוע מאונרה, ומושכים מפה ומושכים משם, ותוקפים את האום.
אני אומר, באופן כללי זה חלק מאותה מגמה. Okay.
שזה לא סיפור אהבה מלבב.
כן, כן, זה חלק okay. מאותה מגמה. אבל אני חושב שעם שאר גופי האום, זה היה בעיקר קיצוץ התמיכה האמריקאית הכספית. Okay?
זה גם משמעותי.
נכון.
בוש, אבל... זה סנקציה מסוג אחר.
אבל זה סנקציה...
המשך המלחמה באמצעים אחרים.
אבל זה סנקציה שאומרת, תראו, אנחנו פשוט לא רוצים להיות חלק מזה. אוקיי? Okay? אתם, אין לנו בעיה, אתם רוצים להמשיך עם אונרה? תמשיכו, אנחנו פשוט לא מממנים. אוקיי? Okay?
כן, פה, כשאתה מממן העיקרי, זה...
נכון,
שזה,
זה מהלך משמעותי.
לא בדיוק ככה.
אבל פה, האמריקאים עושים משהו הרבה יותר חריף. אומרים, אנחנו נטיל סנקציות על השופטים. זה דבר הרבה יותר מרחיק לכת, ולכן זה יוצר מצב מאוד מאוד בעייתי, גם לבית הדין, אוקיי, שהוא ניצב מול איום כזה, אבל גם לארצות הברית. כיוון שאם תיפתח חקירה, ארצות הברית תהיה במצב מאוד מאוד בעייתי, שהרבה מאוד אנשים אולי לא יוכלו לטוס לכל מיני מקומות בעולם, וזה מאוד 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 מסבך את המצב. עכשיו, למדינה כמו ארצות הברית, זה קצת יותר קל לעשות את זה, כשאתה מעצמת העל הגדולה בעולם, אוקיי? אבל כשאתה מדינת ישראל...
שגם יכול להיות שהחקירה תסתיים ב... לא יודעת, בזיכוי, או
נכון.
עם השכות אינסופית.
נכון, אבל אני אומר, כשאתה ארצות הברית, אתה יכול לעשות דברים שאתה לא יכול לעשות כשאתה מדינת ישראל.
ברור.
ולכן, הטיעון הזה של מה אכפת לנו מהג, זה טיעון שבסוף רואים שעד כה לא שמעתי על אף פוליטיקאי שבאמת קיבל החלטות, לא שסתם קשקש בטלוויזיה, שהתעלם מהטיעון הזה.
אז אנחנו מתקרבים לסיכום, אז בוא ננסה להבין בכלל מה המשקל של בית הדין הזה, אם כל מי שעומד לדין אומר אני לא מכיר בו, אני לא רוצה אותו, אני מטיל עליו סנקציות, הרי בבית דין במדינת ישראל אין דבר כזה שמי שעומד לדין בא ואומר, טוב, היום פחות מתאים לי הבית דין הזה, אז יש פה קושי מובנה, בסוף כל המדינות יכולות, הוא הרי בנוי על האמון, על החברות של המדינות עצמן.
נכון, ולכן זה בעיה מאוד מאוד גדולה. בית הדין היום, בית הדין הפלילי הבינלאומי מאותגר באופן דרמטי, גם מבחינה פוליטית, גם מבחינה משפטית. זה בדיוק יהיה האתגר שלו בתיקים האלה עכשיו של, שוב, תיק רוסיה, גיאורגיה, תיק ארצות הברית באפגניסטן, תיק בריטניה בעיראק, תיק מיינמר והמיעוט המוסלמי, זה הכל תיקים שבהם אנחנו לקראת שלבים של הכרעות, של מעברים מחקירה, מבדיקה לחקירה, וזה באמת יהיה נורא 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 מעניין לראות איך העולם מתנהל סביב זה. כלומר, לא איך המדינות שבהן זה עוסק, אלא מה יעשו המדינות האחרות כשאותן מדינות יגידו, לא מעניין אותנו. לא משתפים זה פעולה, לא, אנחנו לא חלק מזה.
ובכל מקרה מה שאנחנו צריכים להבין, שזה דבר מתמשך, ודאי התיקים העקרוניים יותר, והדבר הזה ילווה אותנו עוד הרבה מאוד זמן.
תראי, הליכים משפטיים של אישי ציבור בישראל, משלב הבדיקה לשלב ההרשאה, אני חושב, אם נסתכל על הסיפור של אהוד אולמרט.
תסתכל על ליברמן.
כן, זה לקח מה, 15 שנה, 10 שנים, 15 שנה, וזה מקרה של עניינים פליליים של
פשוטים יחסית.
פשוטים יחסית. אז בנושאים כאלה, זה מדובר באמת בהליכים ארוכים מאוד, אבל שוב, הבעיה היא שאת בכלל לא רוצה להגיע לשם.
ברור. כמה לדעתך הפוליטיקה פה משחקת תפקיד? זאת אומרת, כמה הלחץ של אם יש באום, דיברנו על זה בפרק הקודם, לובי חזק למדינות ערב וכדומה, עד כמה לדעתך זה מחלחל לתוך בית הדין?
אז זה מחלחל ללא ספק, כי אנחנו רואים שהטובת בבית הדין, הוציאה את ההודעה הזאת האחרונה על חאן אל אחמר, שכללה גם אמירה לגבי עזה, שהיא אמרה לישראל ולחמאס, אני מסתכלת מה אתם עושים, ואני לא אסס לנקוט בפעולות אם יבוצעו פשעי מלחמה, אוקיי? עכשיו, מצד אחד, זה התערבות די משמעותית שלה בנושאים פוליטיים. מצד שני, יש פה גם אלמנט אחר, שלפעמים לחשש מהתערבות של בית הדין בהג, יש כוח הרבה יותר גדול מאשר להתערבות בפועל.
כן.
אוקיי?
זה אנחנו גם רואים בארץ, מהייעוץ שנותן מנדלבליט על כל הצעת חוק, היא לפעמים הרבה יותר אפקטיבית, מאם באמת היית מחוקק את החוק, ואחרי זה היו עותרים נגדך לבגץ, והיית צריך להיות 5 שנים בבגץ.
בדיוק.
זאת אומרת, החוות דעת שהם נותנים, הם ה-90% מהעניין.
בדיוק, ולכן, במובן מסוים, אני חושב שיש גם משהו שהוא חיובי, בהתערבות של התובעת בעניינים פוליטיים, או באימותים שקורים בזמן אמת, כיוון שזה בעיקר יכול להרתיע, ולמנוע אולי את הצורך להגיע בכלל למצב שבו יש חקירה וכתבי אישום והרשעות.
ברק רביד, איזה כיף.
לגמרי.
תודה, היה מרתק ואתה תשוב אלינו. אז המון תודה ברק רביד, הפרשן וכתב מדיני בחדשות 10. אז אנחנו סיימנו, שוב תודה רבה לכם, אתם מוזמנים לדרג אותנו באפליקציות, להצטרף לרשימת התפוצה של עושים היסטוריה, וכמובן לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, וגם בטלגרם של ליאל דואג, גם לשם אני מעלה פרקים חדשים, תודה רבה ליוסי מץ, ותחזרו אלינו בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com.
או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.